כל חי אונליין 93fm.co.il.
ולקין אומר כי גל הטרור האחרון מקורו בהסתה של המנהיגים הפלסטינים במוסדות החינוך ובדרשות במסגדים בימי שישי. סיני יוקדת זו של הצעירים הביאה אותם להיכנס לחדר ולרצוח ילדה בשנתה. בכינוס מרכז הליכוד שנערך הערב הוסיף אלקין כי לא ייתכן שמשכורות המחבלים היום בכלא הישראלי משתוות למשכורות של סאה ברשות הפלסטינית. משפחתו של הנער האבי מוחמד אבו חודר שנרצח על ידי יהודים עתרה לבית המשפט העליון בדרישה להרוס את בתיהם של הרוצחים, כפי שנהוג להרוס בתי מחבלים. נשיא רוסיה פוטין ונשיא ארצות הברית אובמה סיכמו ערב ביניהם להעמיק את שיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות בסוריה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יזם את השיחה והפציר במקבילו האמריקאי לסייע בהפרדת המורדים המתונים לאלה הקיצוניים בסוריה. משרד האוצר האמריקאי הטיל עיצומים על שליט צפון קוריאה קים ג'ון אונג ועל 10 בכירים במשטרו בשל מה שמכונה הפרה חמורה של זכויות אדם. בעקבות העיצומים יוקפאו נכסים של הקוריאנים בתחומי השיפוט של ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
מחר הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעונה. ביום שישי ובשבת ירידה קלה במידות החום.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האמון במערכת הנישואים. איתנו באולפן מנדי אור ואשר גרייבר. אנחנו נתחיל לפתיח שלנו אמון במערכת הנישואים, ולאחר מכן נפנה אליכם המאזינים לשאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה. אמון במערכת הנישואים. אמון בין בני זוג. זהו הבסיס על מנת שמערכת הנישואים, הקשרים תעבו לטווח ארוך. לפעמים אחד או שני בני הזוג יכולים להתנהג בדרך שהיא פוגעת באמון האחד של השני. אחד יאמר יש לו מצבי רוח, אי אפשר לדעת מתי הוא שמח, מתי הוא עצוב. אחד יאמר השקרים שלו, כמה הוא משקר. אחד יאמר בזמנים הכי קשים, הוא לא נמצא לידי. אחד יאמר כל פעם מחדש, הוא מזלזל בי כשאני חושף את מה שבלב, כשמדבר על מה שבחדרי ליבי. לפעמים האדם נפגע מהצד השני ולא רוצה להיפגע פעם נוספת, לכן הוא לא מאפשר לעצמו להתקרב, להתחבר לבן או בת הזוג. לפעמים האדם לא יגלה אמון באחר בגלל שהוא עצמו יודע שהוא לא אמין. הוא יודע על עצמו שהוא מסתיר מידע, שהוא משקר בכמה וכמה תחומים, שהוא לא אמין. לכן לפעמים ישנו מנגנון הגנה עמוק בנפש שהאדם לא מודע לעצמו. במקום להאשים את עצמו בטעויות, הוא מאשים אנשים אחרים. אז ישנן כל מיני סיבות לכך שהאדם לא מגלה אמון או מעניק אמון בתוך מערכת הנישואים. ללא אמון במערכת הנישואים, בני הזוג לא יכולים להתחייב אחד לשני, לא יכולים לסמוך אחד על השני, לא יכולים לתפקד בשגרת החיים. שגרת חיים רגילה יומיומית. אם הם קבעו שאחד יאסוף את הילדים, שזו מלאכה יחסית ברורה ופשוטה, אז האחד, נגיד הנפגע, ששלח את השני, נגיד הפוגע, יכול לו לסמוך עליו, שהוא יעשה את זה כמו שצריך, שהוא יאסוף את הילדים, או יאסוף אותם בזמן, או יאסוף אותם ומיד יחזיר אותם הביתה, במילים אחרות, אפילו עשייה שהיא יחסית פשוטה ומוגדרת בצורה ברורה, האדם הנפגע לא סומך על הצד השני הפוגע שיעשה את מלאכתו כמו שצריך. כי במוח שלו הנפגע אומר לעצמו כל הזמן, הוא שוב ושוב ממחזר משפטים, מחשבות שחוזרות ונשנות בראש שלו. המחשבות האלה פוגעות בשגרת החיים שלו. הוא שוב ושוב אומר לעצמו, האם הוא אמין? האם אפשר לסמוך עליו? הוא מפקפק, כן או לא? הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה? האם הוא יעשה את זה כמו שאמרתי לו, או שלא יעשה את זה כמו שאמרתי לו? ובכך הנפגע ימחזר מחשבות שפוגעות ברגשות שלו, בתחושות שלו ובהתנהגות שלו. וגם הצד השני, ההוא שלא סומכים עליו, ההוא שפגע, הוא שוב ושוב מרגיש לא נעים וקשה לו עם זה. קשה לו עם זה ששוב ושוב לא סומכים עליו, הוא צריך להוכיח את עצמו. בהרבה מקרים האדם שלא סומכים עליו לא מבין למה לא סומכים עליו. מבחינתו אין סיבה אמיתית לא לסמוך עליו. נכון שהוא משקר מדי פעם, נכון שהוא פגע באמון, אבל הוא לא ער לכך שזה פגע כל כך הרבה. בבחינת נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. הוא נוח לכעוס, הוא כועס בקלות, אבל גם בקלות מתרצה, ובטעות מאמין שאם הוא נרגע מהר, זה אומר שגם האחר נרגע מהר. אבל זוהי טעות. הכועס לפעמים נרגע מהר מכעסו, אבל האדם שכעסו עליו עדיין לא נרגע מהכעס שכעסו עליו. כך לגבי האמון, האדם שפגע באמון אולי נרגע מהר, אבל האדם שנפגע מהאמון לוקח לו לא פעם הרבה זמן להירגע, וזה פוגע בשניהם, גם באדם שנפגע מהאמון וגם באדם שפגעו באמון שלו. האדם שפגעו באמון שלו זה מובן, וגם האדם שפגע באמון הוא נפגע ולפעמים נעלב. למה לא סולחים לו? למה שומרים דברים בלב כל כך הרבה זמן? וגם על זה נדבר בעזרת השם. האדם שפגעו באמון שלו לא פעם יודע לומר משהו בסגנון של, אבל אני לא אשם, פגעו בי, אני לא פגעתי באחרים. אבל בשביל לפתור בעיות של אמון נצטרך לפתור בעיות גם אצל הפוגע וגם אצל הנפגע. בשביל לבנות אמון מחדש צריכים שני בני הזוג מאמצים משותפים. אולי לא אותו משקל של מאמצים משותפים לשינוי הדפוסים, אבל בכל אופן נצטרך מאמצים משותפים לשינוי השגרה הפוגעת. לא קל לשמוע, אבל אם היה משבר באמון בין בני הזוג בתוך מערכת הנישואים, לא פעם לשני בני הזוג יש בזה תפקיד, לשני בני הזוג יש לזה משקל ואחריות למה שקרה ולשפר את המצב. נכון, זה קשה לשמוע, אבל ננסה לראות בהמשך. בהרבה מקרים למי שפגע באמון בצורה ישירה יש לו יותר אחריות, אבל העיקרון הוא בניית אמון מחדש. זו עבודה של שני בני הזוג. אבל אז בוא ונאמר והבעל שיקר לאישה. אז תאמר האישה, כן, אבל הוא שיקר, הוא לא גילה לי כל מיני דברים, הוא זה שפגע באמון, האמון שכל כך האמנתי בו והשקעתי, הוא פגע. מה אני עכשיו אשמה בכל הדבר הזה? גם נפגעתי וגם אני אשמה? התשובה היא, נכון שאת מרגישה יותר פגועה, והעשייה שלו היא לא עשייה אידיאלית, מה שהוא פגע באמון. יחד עם זאת, בשביל להחזיר את הקשר זו עבודה משותפת. בניית אמון מחדש דורשת מאמצים משותפים. אולי זה לא צודק, אולי זה לא הוגן, אבל זוהי המציאות. בעיה נוספת שישנה זה שאם היה חוסר אמון בין שני בני הזוג, אחד הדברים הוא שהאדם הנפגע יחפש שוב ושוב הוכחות שהוא צודק, שהוא נפגע, ואז הוא יתחיל לומר לצד השני, אתה רואה, אתה לא עומד במילה שלך. נגיד, אמרת שתגיע ב-8:30 והגעת ב-8:45, איך אפשר לסמוך עליך? ואז הוא יגיד, אבל זה רק רבע שעה. ואז היא תאמר, כן, אבל זה סמלי, זה מסמל כל כך הרבה. אי אפשר לסמוך עליך. במילים אחרות, אחרי המשבר אנחנו שוב ושוב מחפשים הוכחות לכך שאנחנו צודקים. ואז כל התנהגות חיובית של בן הזוג הפוגע נראית לנפגע כלא אמיתית. אם הוא עושה טעות, בוודאי, ואם הוא עושה משהו יותר מדי טוב, הנפגע לא פעם מתחיל לומר לעצמו, אם הפוגע מתאמץ כל כך הרבה, כנראה הוא מסתיר משהו. זה לא מתאים לו לעשות כל כך הרבה דברים. וכך, כשהוא טועה ועושה טעות אפילו קטנה, הוא מואשם. ואז כשהוא עושה דברים טובים, הוא גם מואשם שהוא מנסה להסתיר משהו. ולמה? בגלל שהנחת היסוד של הנפגע, שהפוגע פוגע, ולכן בכל מצב מחפשים לראות איפה הוא עוד ממשיך לפגוע. הבעיה, שהאדם שפגע באמון לפעמים כשהוא ינסה להחזיר את האמון, היות והנפגע שוב ושוב ירגיש חוסר אמון, אז הפוגע בהדרגתיות מתחיל יותר ויותר להתייאש מלהאמין שיש סיכוי לתקן, ואז הוא גם עלול להפחית בפעילויות שמתקנות את הקשר ומנסות להחזיר את הקשר למתכונתו הישנה והטובה של ביטחון ואמון. הפוגע ינסה לתקן, אבל לפעמים יותר מדי פעמים ירגיש מתוסכל ואולי אפילו שחוק מעשייה ומאמץ ללא תגמול, ואז הנפגע יאמר משהו בסגנון של סליחה, אני נפגע, ואני אמור לתגמל את העשייה המתקנת של הפוגע? הרי הוא חייב לעשות את זה בכל אופן, זה המינימום הנדרש. ואז הפוגע עתיד להפסיק עם ניסיונות ומאמצים לתקן את המצב, מה שיגרום לנפגע להרגיש שהוא צודק, ובאמת אי אפשר לסמוך על הפוגע. וכאן נוצר קושי, כי ככל שאנחנו הנפגעים לא מאפשרים לפוגע להרגיש אמון בעשייה שלו, וככל שניתן בו חוסר אמון, הוא ישדר בצורה דומה ובחזרה חוסר עשייה מתקנת, ואז הנפגע יותר ויותר ירגיש סיבה לחוסר אמון. אנחנו לא אומרים שהנפגע לא נפגע, ולא ממעטים בכיוון זה בפגיעה שלו, אלא יחד עם זאת, בוודאי שרק הנפגע יודע כמה הפגיעה והעלבון ותחושת חוסר האמון היא עמוקה, אבל הנפגע מרבה לשאול את עצמו, הוא באמת מתכוון לזה? או סתם מנסה לפייס אותי? קשה לחדש אמון, אבל זה לא בלתי אפשרי. לפעמים אנשים אומרים, אבל קשה לי. צריך לזכור, קשה זה רק קשה, אבל לא בלתי אפשרי. לפעמים יש שורש עמוק לחוסר האמון של האדם הנפגע במערכת הנישואים. הוא לא מספיק שווה וחשוב בעיני עצמו, הנפגע. היות שכך, במקום לראות איך הוא יכול לחזק את האופי שלו, את האישיות שלו, את הנפש שלו, את התחושה שגם הוא תורם ומעניק למערכת הנישואים, במקום זה, במקום לפעמים לעבוד גם על החלק שלו, מה שהוא יעשה זה יחפש להאשים את הצד השני. במקום שהפוגע ישקיע מעצמו, לדוגמה, 40% מאמץ, והנפגע ישקיע 40% מאמץ להיות טוב יותר, יעיל יותר ואיכותי יותר. הנפגע יצפה שהפוגע ישקיע 150% מאמץ, והוא הנפגע לא ישקיע כלום. למה? הוא יאמר, אני הרי הנפגע ואני לא אמור להשקיע כלום. הוא מרגיש צודק, הוא בעיני עצמו גם מרגיש חופש, הוא פטור מהשקעה. ההרגשה היא הרגשה טובה, אבל גם לקפוץ מבניין בין 50 קומות, אולי בהתחלה ההרגשה היא מדהימה, והאוויר הוא אוויר שאין כמוהו בארץ, אבל תוך זמן קצר האדם עתיד להתרסק. כך יהיה אם הנפגע ימשיך עם האסטרטגיה הזו. האשליה טובה לטווח קצר ופוגעת באדם לטווח ארוך. לפעמים לאדם ישנה אמונה שהוא בכל זאת לא יכול לתרום הרבה למערכת הנישואים, ולכן במקום לעבוד על עצמו, על האישיות שלו, על האופי, על מימדים פנימיים וגם חיצוניים באישיות באופי שלו, במקום לקחת אחריות ומטיל עודף אחריות על הצד השני. ואז האדם ממעט בערך עצמו ולא מבין למה הצד השני פחות משקיע בקשר, הרי לפני 20 שנה, תחת החופה, הוא התחייב, אז מה השתנה? אז עברו 20 שנה, אבל הוא התחייב. איפה המילה שלו? איפה ההתחייבות שלו? אז כך זה עובד. ראשית האדם מטיל ספק בכמה הוא שווה, במקום לקחת אחריות ולשפר את האופי שלו, הוא מטיל ספק באמינות של הצד השני, וכמה הצד השני משקיע בקשר, ואז כשהוא לא מאמין בעצמו, במקום להתעסק עם עצמו, לשפר את האופי והאישיות שלו, הוא שוב ושוב מטיל דופי ואשמה בצד השני, במחויבות של הצד השני. הוא יותר ויותר מפחד שמא ינטשו אותו. ואז כל מה שהצד השני עושה, זה כמעט כל הזמן, לא מספיק, מכיוון שהנפגע חרד. ומכאן, משורשי הבעיה למספר כלים שיכולים לפתור את הבעיה. אם פגענו בצד השני בצורה כזו שהגענו למצב של פגיעה באמון בקשר הנישואים, חשוב שלא נסתפק באמרות בסגנון של אני מודה שטעיתי ואני אתקן את המצב. למרות שזה נשמע טוב ואחראי, אפילו אם הפוגע באמת מאמין בזה, אפשר לומר אמרה כזו, אבל לא לצפות שבגלל שאמרנו את זה אז הצד השני חייב לקבל את הדברים. ואם הוא לא יקבל את זה, אז הוא בעיה שלו, הוא לא מאמין לי. והוא הנפגע, הורס את הקשר, הוא מזלזל באמינות שלי. הרי אמרתי, אני מודה, טעיתי וזהו. למה צריך לחפור בזה יותר מדי? למה צריך להעמיק בזה יותר מדי? זה לא נכון. כדאי לומר, אני מודה שטעיתי ואני אתקן. יחד עם זאת, לדען ששגרת החיים, יום יום השגרה הרגועה והשלווה היא זו שמעניקה ביטחון. כשאומרים שהזמן מרפא הכל, זו עוד אמרה לא נכונה. כשהיא גורפת, הזמן מרפא מדי פעם. במקרה הזה, זה נכון. אם והיה והאדם הפוגע מייצר שגרת חיים טובה, וגם הנפגע מאפשר לפוגע ליצור שגרת חיים טובה, אז שגרת חיים יומיומית, שגרת חיים מצטברת של אירועים טובים, משפרים את האמון שנשבר, ואז אפשר באמת לתקן בעזרת הזמן. זה לא הזמן מרפא, זוהי שגרת החיים התקינה בתוך מרחבי הזמן שמתקנים. אבל אם ישנה שגרת חיים לא טובה, לא רק שהזמן לא ירפא, אלא שגרת החיים בתוך מרחבי הזמן יהרסו יותר ויותר את קשר הנישואים. עוד נקודה חשובה, צריך להימנע מלומר לצד הנפגע, אין לך למה להרגיש ככה, אין לך סיבה להרגיש ככה. לא נכון לנסות לקבוע לנפגע מה הוא כן צריך להרגיש ומה הוא לא צריך להרגיש, אלא לומר לו, אני מבין את ההרגשה, אנסה לתקן אותה בעזרת השם בשגרת החיים. כשאומרים לאדם, אתה לא צריך להרגיש כך, הנפגע מרגיש את חוסר הרגישות. זה מטריד, וזה פוגע, וזה חלק ממערך הפגיעה וחוסר הקשר. הפער שיש ביניהם, זה משדר פער וריחוק. וזה מהדברים האחרונים שהנפגע זקוק לשמוע ולהרגיש. ואם אני האדם הנפגע, והפוגע שוב ושוב אומר לי שלא צריך להרגיש כך, אז חשוב שהנפגע יאמר לפוגע, אני מבין שאתה רוצה להרגיע אותי ולעזור לי להרגיש יותר טוב, יחד עם זאת, לא, זו הדרך. והנפגע צריך לקבוע זמנים, לדוגמה שעה כל יומיים, פרק זמן שמתאים לשני בני הזוג, שבזמן הזה מדברים על הפגיעה, וזהו, חייבים לתחום בזמן את הדיבור על הפגיעה, על האלבון או כל גורם אחר שפגע הביטחון בקשר, בגלל שאם זה לא כך, בני הזוג לא יאפשרו לעצמם לחזור לשגרת חיים, שזו התרופה המרפא. איזון וביטחון בקשר יהיה כשתהיה שגרת חיים טובה או בריאה. וגם התקפות פתע של כמה סבלתי, כמה קשה לי, אני לא מאמין יותר בקשר, הן יוצאות מלב כואב, אבל כשזה התקפות פתע, זה פוגע בשגרת החיים. אז הפוגע אולי לא יכול לחזור ולתפקד ולהוכיח את עצמו כמי שנרגע, אבל גם הנפגע לא יוכל לתפקד בצורה רגילה אם שוב ושוב יאשימו אותו. זה לא אומר שהוא לא ייקח אחריות, אבל זה כן אומר שצריך להגביל את העונש במרכאות, ולדבר על הפגיעה, על המשברים בזמנים מסוימים. נכון, זה קשה ולא טבעי, אבל זה פחות מסובך משגרת חיים שלא עובדת טוב. כי על מנת שבני הזוג יחזרו לשגרת חיים בריאה יותר, הם צריכים לחוות יותר חוויות חיוביות מאשר שליליות, ובעיקר אחרי משבר. אז נכון, לא ברמה המקסימלית, אבל לפחות אפילו לעצור ויכוחים. אם אפשר, 10-20% לשפר את המצב, זה כבר דבר נהדר. יש עוד מספר כלים שיכולים לעזור לבני הזוג לחזור לשגרת חיים. אחרי פגיעה באמון. בעזרת השם ננסה לגעת בהם אחרי ההפסקה. נצא כעת להפסקה. אתם בינתיים יכולים להתקשר אלינו לשאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה. מספר הטלפון הוא 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
יום שישי בצהריים, הכל כמעט ארוך ומוכן לשבת.
אויחם לשלום.
רגע לפני שבת, מנחם טוקר מתארח אצלכם ומתענג על הזמירות והטעמים, האורחים המנהגים באווירת השבת הייחודית שלכם.
סבי ברנן.
חיים.
אורח לשבת, תוכנית קיץ חדשה עם מנחם טוקר, יום שישי 14:00, רק כאן בקול חי. גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת. הצטרפו גם אתם. לפרטים 072-235-4444 072-235-4444. רוגע נופש, מכל הסיבות שבעולם.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהיום למחר. אז אם אתם צריכים הלוואה לכל מטרה, דברו איתנו עוד היום ותקבלו את ההלוואה מחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונויז?
שולחן ארוך, תשובות הראשונים, מנחת חינוך, נודע ביהודה, חידושים על הש"ס, ספרי הלכה ומנהגים, ספרי ראשונים ואחרונים, מאות ספרים בכל מקצועות התורה.
בקיצור, מכון ירושלים. גם השנה במכון ירושלים, לרגל שבוע הספר, מאירים את העולם עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, בירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בנק ירושלים לשעבר, בבני ברק רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 02-651-0627. מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8440. ארסי קולה,
להיות בשמחה, להיות בשמחה.
חושבים שהילדים כל היום בבית? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. הולכים, משחקים ורוכבים על אופניים. אז אתם, הנוהגים בעיר, שימו לב. במיוחד כשאתם בסביבת ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שימרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה. ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות, כמו תמיד, היא שלנו, הגדולים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
ערב טוב.
רציתי לשאול, יש לי ילד בן 3.5, שכל הזמן המשחק שלו זה סביב משטרות, אמבולנסים, קבעית.
ילד בן 3.5.
יש שריפה, יש גנב. מה?
3.5 ומשחק עם משטרה, שריפה, גנב, קבע אש.
וזה המשחק היחידי שלו, אין לו עוד משחקים חוץ מזה.
כן.
רציתי לשאול אם זה משקף משהו על המצב שלו, בגלל שאני יודעת שמשחק הרבה פעמים אומר כל מיני דברים על המצב הרגשי של הילד.
הבנתי. בגדול, בגיל 3.5 זה לא אמור להביע הרבה דברים. אם והיה, ובשאר התחומים בגדול את לא רואה איזושהי בעיה. אם בשאר התחומים בגדול הוא די חברותי, משחק עם אחרים, נחמד לאחרים, נעים פחות או יותר, זה יותר המדד.
הוא לא בדיוק משחק עם אחרים, הוא כן חושש מחברה וכל מיני דברים. רק מישהו מכיר הוא מוכן לשחק איתו, הוא לא מוכן... כאילו זה קצת חריג בגיל שלו, אני רואה את זה גם הגננת אומרת את זה.
הגננת אומרת שמה?
שהוא לא מעיז לעלות על המגלצ'ה, שיש שם ילדים, רק אם אף אחד לא נמצא ובנוכחותנו הוא מוכן לעלות על המגלצ'ה. שיש ילדים בבניין שעולים במדרגות ואני איתו, אז תרים לי אותי דחוף על הידיים, כי לא יודע, הוא נלחץ מזה.
הבנתי. בגדול, זה יכול להיות שלאו דווקא המשחק מעיד על בעיה, כי המשחק הוא בסדר, זה בסדר גמור, שילד משחק. עם משטרות, קבעים וכדומה. בדרך כלל, כשילד משחק משחקים כאלה, זה בגלל שהילד... הוא באמת מרגיש איזושהי תחושה שהוא חלש יותר מאחרים, לא חזק כמוהם, חלש יותר מהחברה, ואז ברגע שיכול לברוח לעולם המשחקים של משטרות, קבעים שם בכל אופן בעולם הדמיון שלו, הוא מקבל איזשהו כוח, מקבל עוצמה, מקבל יכולות, מקבל חוזק, הוא מקבל עוצמה זו אחרת, ועוד שכך הוא מרגיש הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר עוצמה, על אף שזה לא ביטחון אמיתי, אבל זה ביטחון בכל אופן ברמת ההרגשה, וההרגשה הזו היא מהותית מבחינת הילד, ולכן היא טובה, המשחקים האלה טובים. הבעיה היא...
לתת לו להמשיך בזה.
המשחקים לא בעיה, לא ראינו שם בעיה. אם היית אומרת שהוא מתנהג באגרסיביות המשחקים בצורה זו או אחרת, פוגענית, פוגע במישהו אחר וכדומה, אז זה כבר באמת מעיד על איזושהי בעיה מסוימת. אבל הוא לא נמצא המקום הזה, בסך הכל הוא משחק משחקים שנורמלי מאוד, א' להיותו בן, ב' להיותו בגיל הזה. אבל כן יש משהו אחר, שצריך לראות איך אפשר לחזק אותו חברתית. וכאן אולי כדאי להגיד כמה מילים. איך אפשר לעזור לילד יותר להשתלב בחברה, ויותר להיות עצמאי וחברותי. כישורי חברה מתחילים ממקום שבו הילד מרגיש יותר עצמאות. כשהילד מרגיש שהוא עצמאי, שיכול לבד ליצור קשר עם אנשים במרחב שמחוץ למעגל המשפחתיים, והכישרון הזה לא פעם תלוי בכך שאנחנו הורים. יותר נשחרר את הילד להיות עצמאי, אפילו נעודד אותו להיות עצמאי. אפשר אפילו פעם בשבוע לחשוב איך אני יכול לקדם את הילד שלי בעצמאות. כמובן הכל לפי הגיל שלו, הכל לפי יחסי. אבל אם לדוגמה החלטנו לקנות ממתק, אז אפשר שאת הממתק הילד עצמו לבד יבחר אותו. אם כבר הוא בוחר, אז אפשר גם כן שאנחנו ניתן לו את הכסף והוא ישלם. אפשר גם כן שהוא ישלם ואנחנו נחכה בחוץ לחנות. כלומר, הכל תלוי כמובן לפי הגיל. אבל לתת לו כמה שתי דברים שמייצרים איזושהי תחושה של עצמאות ואז מהמקום הזה יש יותר סיכוי שיהיה לו יותר תחושת ביטחון עצמי, ואפשר גם כן לעזור מבחינה חברתית, על ידי כך שנביא קצת חברים הביתה וכדומה. אבל אם בגדול, אם החברים שלו הוא מסתדר, והוא חי איתם טוב, הוא מרגיש טוב איתם, אז זה בסדר גמור.
הבנתי, בסדר, תודה רבה.
בשמחה רבה. אנחנו נתייחס לעוד כמה שאלות. נתייחס לעוד מספר שאלות שקשורות אל נושא הנישואים ואל מערכת המאבקי כוחות ושותפות בתוך מערכות נישואים. יש תקשורת יעילה ובונה בין בני הזוג, ויש תקשורת של מאבקי כוחות וניסיון לשכנע שוב ושוב את בן או בת הזוג. כלומר, יש לפעמים שבני הזוג הם מרגישים שהם מנסים עוד פעם ועוד פעם לשכנע את בן או בת הזוג צריך להתייחס אל הילדים עם, לדוגמה, יותר סמכות או יותר חום ואהבה, ועוד פעם ועוד פעם מנסים לשכנע עוד פעם ועוד פעם. אם אנחנו רוצים לקיים דו-שיח ותקשורת טובה ואפקטיבית, תקשורת יעילה ומקרבת, לא פעם אנחנו חייבים להבחין בין שני הסגנונות. כלומר, סגנון של תקשורת ושותפות, את רוצה א', אני רוצה ב', אתה רוצה א', אני רוצה ב', ולראות איך מגיעים איזושהי פשרה מסוימת זו אחרת וכדומה, אבל חשוב מאוד, אפשר לשכנע מדי פעם, ודאי, אפשר גם כן שבני הזוג ישנו אחד השני. זה לא כמו שאנשים אומרים שאדם צריך לשנות רק את עצמו, זה ודאי לא נכון. בתוך מערכת ניסויים נורמלי והגיוני, סליחה, שהבעל משנה את האישה והאישה משנה את הבעל. יותר מכך, מערכת ניסויים שבה הם לא שינו אחד את השני, היא מערכת שהיא לא בטוח בריאה ונכונה. כי אחת מהתחושות שאנחנו מרגישים מוערכים, הידי בן או בת הזוג זה שהצלחנו להשפיע עליהם. זה ודאי לא אומר שאנחנו צריכים בצורה בוטה ואגרסיבית להעליב ולהשפיל עד שאתה תשתנה ותעשה בדיוק מה שאני רוצה. אבל ודאי שכאשר שני בני זוג חיים יחד, ואם חיים יחד טוב, אחד המדדים לכך שהם חיים טוב, זה שאפשר לשאול כל אחד מהם, לדוגמה את הבעל או את האישה, אפשר לשאול את הבעל לבד. אתה עכשיו חי עם אשתך, אתם חיים, נישואים כבר 20 שנה, אחרי 20 שנות נישואים. אני יכול לשאול, איזה תכונות אתה מרגיש שקיבלת ממנה? יותר סדר, יותר מאורגן, יותר סבלני, יותר נעים. מצוין? אפשר לשאול את האישה, איזה תכונות את קיבלת מבעלך המהלך, ה-20 שנות נישואים המשותפים שלכם יחד. ואז היא תאמר, קיבלתי תכונות כמו אסרטיביות ויותר נוכחות וכדומה. כלומר, היא קיבלה ממנו והוא קיבל ממנה, וזה נורמלי. לא ייתכן ששני בני זוג חיים יחד טוב ולא יהיו מושפעים אחד מהשני. ודאי שזה נורמלי והגיוני שבני זוג ישפיעו אחד על השני, וגם יבקשו שינוי אחד מהשני. ודאי שבני זוג יכולים לבקש שהאחד יעשה שינויים למען השני. אדם לא צריך לחיות בתוך מערכת ניסויים ולצפות שהוא ישתנה ויעבוד רק על עצמו כל הזמן. ודאי שזה יכול להיות דבר נהדר אם והיה והוא היה יכול לעבוד רק על עצמו, אבל זה יותר נשמע אידיאלי ברמת האשליות ולא ברמת המציאות. ברמת המציאות ודאי שבני זוג מצפים אחד מהשני, ורוצים אחד מהשני, מצפים שהאדם יהיה, סליחה, יותר נעים, יותר נחמד, יותר אסרטיבי, יותר נוכח, יותר עושה עם הכספים, פחות עושה עם הכספים, יותר עוזר הבית, פחות עוזר הבית. ודאי שבני זוג רוצים לשנות אחד השני בשביל לחיות ביחד, וזה נורמלי, וזה גם לא ייתכן שתהיה מערכת ניסויים בלי שישנו אחד השני. ההבדל הוא האם אנחנו משנים מדי פעם, או משכנעים בצורה שהיא כבר בוטה וקשה ולא פעם מעליבה. וזה ההבדל בין תקשורת של דו-שיח השכנועים, אחרי שציפיתי משהו מבן או בת הזוג, ולאחר מכן אני לוחץ על זה עוד פעם ועוד פעם. כלומר, מצד אחד אני יכול לצפות לאיזשהו שינוי שבן או בת הזוג יעשו למעני, כמו שאני אעשה למענם. יחד עם זאת, שאלה היא האם אני לוחץ על זה, גם מתי שזה בלתי אפשרי. כמו שפתגם אומר, אלוקים, תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר, לקבל מה שאי אפשר לשנות, ובעיקר את החוכמה להבדיל בין השניים. כי בהרבה מאוד מקרים בני אדם מנסים לשנות מה שאי אפשר לשנות, ובני אדם מנסים, מתייאשים מלשנות מה שכן אפשר לשנות. הדרך היעילה והנכונה היא כמובן להכיר מתי כן אפשר, מתי אי אפשר, קשה להגדיר במדויק מתי כן, מתי לא. אבל כאשר יש תקשורת בין בני זוג, תקשורת שהיא שוב ושוב בניסיון לשכנע, ולהיאבק, ועוד פעם להסביר למה אני צודק ואת טועה, למה אני צודקת ואתה טועה וכדומה, זוהי תקשורת השכנועים. זו לא תקשורת אפקטיבית ויעילה. היא לא מקרבת. אבל כשאנחנו לא במאבקי כוחות, כלומר, איך אני יודע אם אני במאבקי כוחות עם הצד השני או לא, התשיבה היא אם אני מנסה עוד פעם ועוד פעם לשכנע לכיוון שלי. זה נקרא מאבקי כוחות. כשאנחנו יוצאים מהמאבקי כוחות, כלומר, ניסיתי להסביר, ניסיתי לשכנע ולא הצלחתי. זהו, עכשיו אני מקבל את המציאות איך שהיא מהמקום הזה, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים מהמקום הזה. אז כשאנחנו עוזבים את התקשורת של מאבקי כוחות, אפשר לעבור לסגנון ודיאלוג של תקשורת יעילה ואפקטיבית. שיחה של מאבקי כוחות זו שיחה שבה אנחנו מנסים להוכיח את הצדק לאדם האחר. אנחנו כבר לא שמים לב שאי אפשר יותר לשכנע אותו, זהו, כבר נעול בעמדה שלו. ואז מנסים להוכיח מי הצדק, כמה צודק וכמה האחר תואם. האישה לדוגמה אומרת לבעלה, למה איחרת ולא עזרת לי עם הילדים? והוא אומר שהוא בקושי איחר, ולא צריך לעשות מכל דבר, סיפור גדול, מכל מיני דבר, כל מיני דברים קטנים. וכל אחד מנסה לשכנע את השני ברמת העובדות. מה היה, איך היה, כמה היה. שיחה כזו הופכת לויכוח מר ומתסכל, כי כל צד משוכנע שהשני עושה לו דווקא, הוא מסרב להסכים איתו. כל צד מרגיש שלא מבינים אותו. ואז כל צד מביא את כל הנימוקים האפשריים בשביל להוכיח שהגרסה שלו היא הגרסה הנכונה והצודקת, היא היעילה ביותר. והאחר נשאר בשלו, ולאט לאט מתחילים להתעצבן יותר ויותר, להתנתק רגשית יותר ויותר. בינתיים גם הצד השני מתעקש על כל פרט בגרסה שלו, וגם הוא לא מצליח להישאר רגוע ושלם. התוצאה היא שהם יותר ויותר מתרחקים, מתוסכלים, כי הם בשיחת השכנועים מנסים לשכנע אחד השני במאבקי כוחות ופחות ופחות שותפים. זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעצור רגע ולבחור האם להמשיך עם מאבקי כוחות או לשיחת השותפות. וזה יקרה רק אם מישהו משני בני הזוג יצליח להתעורר מתוך המהומה ולזכור שזה לא ויכוח. מי זוכר נכון יותר את העובדות או מי מנתח נכון יותר את העובדות. זה הזמן שבו מפסיקים לשאול מה היה, אלא מה עושים מכאן ולהבא. בגלל שאנחנו שותפים ולא אויבים. מה אנחנו עושים מכאן והלאה כדי להתארגן יחד, מתוך הבנה מראש שאנחנו עלולים לראות כל דבר בצורה שונה. ובכל זאת, אנחנו קובעים כללים ותפקידים, ובודקים ששני הצדדים הבינו מה הם עושים ומתחים לתפקד כך. אם בדוגמה מדובר על קונפליקט, מה עושים כשהבעל חוזר הביתה מהעבודה, אפשר לסכם כמה כללים ונסוד אותם במשך שבועיים. במשך השבועיים האלה לא מאירים ביקורות, במהלך השבועיים האלה לא מנסים לשנות אחד השני, אלא רק שבועיים מייצרים כללים. מה עושים כאשר חוזרים הביתה? ואחרי שאנחנו יצרנו את הכללים האלה, אנחנו מנסים איזה שבועיים, ומהלך השבועיים האלה בודקים מה היה, איך היה, היה טוב, לא היה טוב. אם השתפר באפילו 10% מצוין, אם לא השתפר בכלל, מנסים תוכנית אחרת. ואם זה השתפר ב10%, אז לוקחים את ה10% שעבד ומניחים אל כל השאר. ועל בסיס זה מנסים בתהליך שניסוי ותהיה לבדוק מה עושים עד שכל פעם מתקדמים, כל שבוע, שבוע מתקדמים בעוד 5%, בעוד 10%, כך בהדרגתיות שני בני הזוג ימצאו את הפשרה שמתאימה לשניהם. מי שמחפש קשר בריא וטוב ושעוזר לשני בני הזוג, אז זה מי שמחפש יותר את שיחת השותפות, ולא שיחת מאבקי כוחות, לא לשכנע אחד את השני, מתי שכבר אי אפשר לשכנע את אחד השני, אלא לנסות לשכנע מתי שאפשר, מתי שאי אפשר להגיע לשיחה והבנה שזהו. לדוגמה, הבעל רוצה להקדיש הרבה זמן לעבודה, האישה פחות, מהמקום הזה איך אנחנו מתפקדים יחד. עד היום האישה ניסתה לשכנע, תפסיק, אתה עובד יותר מדי, וזה פוגע בילדים, וזה פוגע במשפחה וכו' וכו'. טוב, היא לא הצליחה, היא יכלה לגיטימי שתאמר את זה, אבל אם זה לא הצליח, ואז הוא מנסה להסביר לה, זה רק תקופתי, זה רק זמני, זה רק בתקופה הזו, וזה בעזרת השם אחרי שנגיע למצב של ביטחון ויציבות כלכלית, הכל יראה אחרת וכדומה, בסדר? ניסה להגיד, גם הוא לא הצליח. מה עושים המקום הזה? המקום הזה מפסיקים לנסות לשכנע אחד השני, אלא יוצא מתוך נקודת הנחה שזהו, זה אנחנו, מהמקום הזה בוא נראה. אז יש לנו בסך הכל שעה אחת ביום להיפגש. תגיד האישה, זה לא נורמלי. הבעל יגיד, זה מה יש בתקופה הזו. נורמלי, לא נורמלי, זה לא משנה כעת. מה שמשנה הוא שזה מה שיש בינתיים, ומה עושים באותה שעה, זה תלוי בשני בני הזוג. אז נקדיש בשבוע הראשון, לראות איך בשעה הזו עושים דברים שגורמים תחושה טובה ונעימה לשני בני הזוג. אם לאחר מכן זה יהפוך לשעה ועשר דקות, שעה ועשר דקות, מצוין. ואם זה יישאר שעה, זה מה שיהיה. אבל לפחות עם מה שיש, לנסות להפיק את המירב בכל סיטואציה. אנחנו נצא להפסקה. מיד לאחר מכן, אנחנו בעזרת השם נחזור אל שאלותיכם שלכם המאזינים. הפסקה הוא בעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תחרות השף הבא של ערב חי בשיתוף פיצלה יוצא לדרך. יודעים להכין אוכל חלבי וטעים? בואו להתמודד על תואר השף הבא של ערב חי. חייגו ל-1-952-9293, תיבה מספר 16, או שילחו מייל לדודי שטרודל 93fm.co.il עם כל הפרטים, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. ראשון עד רביעי, 21:00. כאן בכל חי.
שלום, כאן אליהו שירי. תופעת הדחיינות, איזה מחיר היא גובה מאיתנו התופעה הזו של לדחות דברים כל הזמן? יש הזדמנות לעשות לכך סוף, קורס טלפוני שמגיע עד לבית שלכם.
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר שיפרו את איכות חייהם. לפרטים 077-364-4444.
נהג, ראית? שמת לב? האופניים החשמליים הם בלתי צפויים, שקטים, ולא תמיד אנחנו יודעים כיצד להתייחס אליהם. אבל האמת היא שהרוכב הזה יכול להיות השכן שלך, או הבחור שיושב מולך במשרד, והיא יכולה להיות הבת שלך. מחובתנו לחפש אותם, לשמור מהם מרחק ולאפשר להם לרכוב בבטחה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם וננסה להתייחס לעוד מספר שאלות שקיבלנו אליכם, בנושאים שדיברנו גם הפתיח שלנו בנושא נישואים, ואולי ננסה לגעת בעוד מספר נושאים. קודם כל, בנושא שדיברנו על הפתיח, בנושא המחשבות, שואלת מישהי שיש לה ריבוי מחשבות לגבי מה שבעלה פגע באמון, על ידי כך שהוא היה בקשר עם אמא שלו והסתיר ממנה הרבה מאוד דברים, והיא כל הזמן מנסה לדעת מה הוא הסתיר, איך הוא הסתיר, כמה הוא הסתיר. היא שוב ושוב שואלת, וזה מתסכל אותה מכיוון שהיא מרגישה צורך שהיא חייבת לשאול מה היה, כמה הוא בקשר. הם כנראה, היא אומרת שהיה משהו שהם תכננו ועשו המשפחה, והיא לא ידעה מזה וזה מאוד פגע בה, והיא מאוד מוטרדת מזה, מחשבות שהן תורדניות בהקשר הזה. התשובה היא, ברגע שיש לנו מחשבות תורדניות בנושא מסוים וגם בנושאים שהם קשורים לנושא האמון, מה הוא עשה, איך הוא היה בקשר עם אמו והמשפחה, ומה הם תכננו ומה הם עשו, וכמה היא הרגישה מנותקת מהמשפחה וכדומה, מה שכדאי לעשות הוא מצד אחד לומר להפסיק לחשוב על זה, זה לא יעזור. מצד שני, לנסות לחשוב על זה עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שצפה ועולה איזושהי שאלה, בגלל שנפגעתי, בגלל שנעלבתי, ועכשיו אני מרגישה שאני חייבת לדבר על זה, ואני רוצה לדבר על מה היה ואיך היה וכדומה, גם זה לא טוב, כי זה פוגע בשני בני הזוג, זה פוגע גם באישה עצמה, מכיוון שאת שגרת החיים שלה בשבועות ולפעמים בחודשים הקרובים, סליחה, היא תעביר בצורה כזו שהיא שוב ושוב תהיה מתוסכלת, תהיה מאוכזבת, תאמר לעצמה, אני לא יכולה לסמוך עליו, אני לא יכולה להאמין לו, והתסכול המצטבר הזה יפגע בשגרת החיים שלה. זו נקודה אחת, זה לא טוב לה. זה לא טוב גם לו, מכיוון שגם אם והיה והוא ינסה לתקן, ברגע שאולי בהתחלה הוא מרגיש קצת רגשות אשמה, אני לא בסדר, וזה לא יפה מה שעשיתי וכדומה, אדם, גם אם הוא עשה טעות גדולה, הוא לא יכול להכיל רגשות אשמה לאורך זמן. אדם לא יכול להכיל רגשות אשמה לאורך זמן, ולכן גם אם והיה, והוא מרגיש שהוא מואשם, ויש צדק באשמה, עם הזמן, המוח שלו והנפש שלו ינסו להתחיל לאזן את המצב, והם התחילו, המוח והנפש שלו, להגדיר, רגע, אני לא כזה אשם, אני לא כזה גרוע. הייתה תקופה שהייתי פעם בשבוע מגיע לכלא מעשייה, או מעביר שם הרצאות, ובאחד הפעמים היה שם בן אדם שאמר לי כך. אמר לי, אני נתפסתי שגנבתי מיליונים, אבל ממי גנבתי? גנבתי מהבנק. והבנק יש לו ביטוח עם בנק יותר גדול. הבנק היותר גדול יש לו ביטוח מחברת ביטוח גדולה מאוד. וחברת ביטוח יש לה ביטוח מהמדינה. והמדינה יש לה ביטוח מעוד גוף יותר גדול מהמדינה עצמה. בקיצור, מה שלקחתי זה טיפה בים. זה אף אחד זה לא אמור להפריע. יותר מכך, אני הרי פרנסתי אנשים. היו לי עשרות עובדים תחתיי. אז במקום שהאנשים העובדים תחתיי יצטרכו לקבל את כספי ביטוח לאומי, אז אני עזרתי להם, נתתי להם תחושה של עשייה, של עבודה, והנה תראה, עכשיו אתה מוצא אותי במעשייה. וכך האדם מוצא את דרכו להצדיק את מה שהוא עושה, כי הנפש של האדם לא יכולה להכיל לאורך זמן הרגשה של רגשות אשמה, ולכן אם האישה עוד פעם ועוד פעם תאשים את בעלה, תגיד לו, זה לא, כן, זה לא אופר מה שעשית וכו'. אני לא אומר שהבעל צודק, אני לא אומר שהאישה טועה, אני רק עכשיו מגדיר את המציאות. הבעל בסוף יתייאש, ואז הוא יתחיל לומר לאישה משהו בסגנון של, כעבור חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, הוא יתחיל לומר לה, זה שאף פעם לא דיבר איתך על זה, זה בגלל לך, זה בגלל שכשאני מדבר איתך על זה, את לא מאפשרת לי, וכשאני מדבר מה אני מרגיש, את לא נותנת לי להביע את עצמי, וכשאני אומר מה שאני רוצה, אז אין לי מקום בתוך הבית. וכך הוא יתחיל להגדיר את הסבל שלו ואת המסכנות שלו, בתור מניע לטעות שלו. ואז זה כבר מגיע למצב מאוד קשה. למה זה קשה? מכיוון שאז הוא מרגיש שהוא עשה טעות, אבל עכשיו הוא מתחיל להאשים בטעות אותה, והיא מרגישה שהוא עשה טעות, היא אומרת, עכשיו זה הכי גרוע. הרי אם הוא לא מודה בטעות, והוא לא ער לטעות, והוא לא לוקח אחריות על הטעות, זה אומר שהוא יכול לחזור עליה עוד פעם. למה כל התיאור הדרמטי הזה תואר כעת? בשביל שהאישה לא תאמר לבעלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, טעית, טעית, טעית. אני לא אומר שהוא לא טע, ואני לא אומר שהיא לא צודקת, ואני לא אומר שהיא לא מרגישה כאב, ואני לא אומר שהוא לא אמור לקחת אחריות. אבל אנחנו כן אומרים שאנחנו כבני אדם בנויים בצורה שונה מרובוטים. אני יודע שזה נשמע חידוש, אבל אנחנו לא רובוטים, אנחנו בסך הכל בני אדם. ובני אדם מורכבים ממערכת חשיבה וגם רגשות. אם היינו רק מערכת חשיבה, אז אולי היינו מאוד טכניים, מאוד יבשים. אבל כאשר אנחנו בנויים גם עם מערכת חשיבה וגם עם מערכת רגשות, אז אם האישה עוד פעם ועוד פעם תאשים את בעלה, אז מערכת הרגשות, לא השכל, לא ההיגיון, אלא הרגש של הבעל, לא יוכל להכיל את זה יותר מדי. ולכן, זה אפשר לדבר על הכאב, אפשר גם להאשים מדי פעם, אבל בתנאי שהאישה תקבע לעצמם שעה, שעתיים בשבוע, אפשר לחלק את זה 20 דקות ביום, ביומיים. שבזמן הזה, היא מדברת עם בעלה, על הבעיה, מה הפריע לה, כמה הפריע לה, מה המצוקה, מה הקושי, רק במשך אותם 20 דקות. פעם ביום, פעם ביומיים. זהו, לא יותר מכך. למה? כי הבעל לא יוכל להכיל יותר מדי. אגב, כשהדברים נאמרים, הבעל זה גם כן יכול תפוך. אם הבעל, הוא מרגיש את ההרגשה של חוסר אמון, והאישה היא מואשמת על ידו. וכך שהיא אולי הסתירה משהו, אולי שקרה משהו בעינה בכל אופן, אולי היא מבחינתו שוברת את האמון, בכך שהוא מרגיש שהיא יותר מדי מתפקדת עם או בקשרים, משפחת המוצא או עם חברות וכדומה. זה לא משנה מה. כן משנה משהו אחד, שאם והיה ויש מצוקה ויש כאב, נורמלי לדבר על זה, אבל לא להפוך את הדו-שיח על הכאב ועל המצוקה, שיהיה שיחת יום-יום באופן שגרתי. וזה למה? מכיוון שזה פוגע בשגרה של שני בני הזוג, ומביא לידי שחיקה אצל שני בני הזוג. זו לא הדרך לתקן את המצב, זו לא הדרך לשפר את המצב. מה שישפר את המצב זה כאשר שני בני הזוג יתחילו לחיות שגרת חיים כפי שציינו בתחילת הדברים. הם יחיו שגרת חיים שבהתחלה היא תהיה קשה, היא בהתחלה אולי לא תהיה נעימה, אבל הם יחיו אותה וינסו ישפר אותה, וכל פעם, כל שבוע יהיה רק ב5% יותר טוב. אפילו אם בהתחלה זה יהיה מלאכותי, אפילו אם בהתחלה זה יהיה לא נעים, שגרת חיים היא זו שמחזירה אמון, כי אמון בא על בסיס תחושת ביטחון, ושגרת חיים זה מה שמייצר את תחושת הביטחון. מכאן לעוד שאלה. בעל ששואל אומר שרק על ידי מחמאות, כך הוא שמע, אפשר לגרום הרגשה טובה בבית, והוא לא יודע איך מחמאים, מה עושים. התשובה היא, לא חייבים להחמיא בשביל ליצור הרגשה טובה. אין ספק שמחמאה מוסיפה המון. כתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע, כתוב שיש שתי ציפורים שמתהרות את המצורע. ציפור אחת שוחטים וציפור שנייה שולחים אותה. הציפור השוחטים, אומר הזוהר, זה על המילים הרעות שהאדם דיבר. הציפור שולחים אותה לחופשי, זה על מילים טובים שיכל לומר ולא אמר. ודאי, אדם צריך גם לעודד, לחזק. יחד עם זאת, מה שאפשר לעשות, זה אם והיה והאדם, הבעל או האישה, מרגישים שלא יכולים להחמיא, ודאי שלא נגזרה גזרת מוות רגשי חלילה, למי שלא יודע להחמיא, או מי שלא יכול, מי שבן או בת הזוג שלו לא מחמיא. אין ספק, להחמיא זה דבר גדול, זה דבר מחבר, דבר מעודד, דבר שמעניק תחושה טובה. אבל זה לא מדד למערכת נישואים שחייבת להיות בהכרח טובה. אם והיה ומרגישים שאי אפשר להחמיא, לא חייבים להחמיא במילים. אפשר להחמיא בהרגשה טובה, אפשר להחמיא באווירה טובה. באווירה טובה ולאו דווקא אמירה טובה. כלומר, עצם זה שלדוגמה, האישה עושה משהו למען הבית, והוא רוצה להחמיא, אבל הוא אומר שאני לא יודע איך להחמיא, אז אין בעיה. הוא יכול גם כן ליצור אווירה טובה. עצם זה שבדיוק אחרי שהיא עשתה לו דבר שהוא מעריך את זה, הוא יוצר איזושהי אווירה טובה, אווירה משמחת, טיפה צוחקים, טיפה שמחים, אווירה נעימה. מדברים על הדברים שהיא עשתה במהלך היום, מדברים על דברים שהיא עשתה וישקיעה בהם, אפילו בלי שום מחמאה. זה עצמו מייצר אווירה טובה. לא חייבים להגיד את המילים שמשדרות את המחמאה. אין ספק, מחמאה היא דבר טוב ואיכותי ומקדם. אבל צריך להיזהר, לא להפוך את זה לחוק, שמי שלא יכול להחמיא אז אי אפשר לחיות איתו, וזה גם טעות, כי מרוב שלפעמים אנשים שומעים כמה המחמאה היא נצרכת, והיא נצרכת, אבל מרוב ששומעים מתבלבלים, והופכים את המחמאה לא לנצרכת, אלא למדד. יש הבדל בין מחמאה שהיא נצרכת, לבין מחמאה שהיא מדד. מחמאה היא נצרכת, אבל היא לא מדד, שזה אומר, אם והיה ואין מחמאה, זה לא אומר שמערכת הניסויים לא יכולה לעבוד. זה אומר שאחד לא יודע להחמיא, אז הוא יעבוד על זה. ואם הוא לא יעבוד על זה, אז זה בסדר. הוא ייצור אווירה טובה, אווירה נחמדה. אם לא במילים, אז במעשים. זו גם דרך, והאמרה הזו נאמרת לא רק כלפי המחמיא, אלא גם כלפי הצד השני, שלא ימדוד כל הזמן, למה הוא לא מחמיא? למה הוא לא מודד? למה הוא לא מפרגן? מחמאות זה לא מדד לניסויים טובים. זה גורם מקדם, זה גורם טוב, ודאי לא גורם מבטיח, וגם לא מדד. אפשר ליצור את המחמאה גם כן בצורה שהיא עקיפה ונעימה. אנחנו תכף רוצים לסיים, נדבר בדקה האחרונה שיש לנו על נקודה קצרה של נושא הביישנות. בני אדם כשהם ביישנים, אחד מהדברים שהם עושים, זה שהם משווים את עצמם לאנשים אחרים. כלומר, הביישן הוא עכשיו צריך לדבר מול אנשים אחרים, ואז במוח שלו הוא אומר עצמו, אני הרי לעולם לא יהיה כמו פלוני, כמו אלמוני. וזו בעיה, אל תשווה את עצמך לגדולים ביותר, תשווה את עצמך רק למישהו אחד, תשווה את עצמך לעצמך. אתמול היית טוב ברמה של אחוז אחד, היום תהיה טוב ברמה של 2%, וזהו, לא יותר, לא להגזים, לא להשקיע בהשוואה מרובה מדי, בהשוואה שאומרת, הוא טוב מאוד ואני כל כך לא טוב, ואז הפער הגדול מתסכל יותר ויותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. אני רוצה להודות למוישה כאן, דוד קליגר, לכם המאזינים, היו ברוכים.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
אני הולך לשבור סי ולהיות האדם האחרון בארץ שלא הקליט השירים שאהבו.
לא, לא, בקרוב זה יקרה גם לך.
השירים שאהבנו, השעה עם השירים הכי אהובים, שני, שלישי ורביעי ב6 בערב. רוצים גם אתם להגיש? חייגו עכשיו ל-1-952-9293, הקישו 1 ואחר כך 7.
שלום, כאן אליהו שירי. תופעת הדחיינות, איזה מחיר היא גובה מאיתנו התופעה הזו של לדחות דברים כל הזמן? יש הזדמנות לעשות לכך סוף, קורס טלפוני שמגיע עד לבית שלכם.
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר שיפרו את איכות חייהם. לפרטים 077-364-4444.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. הורים, הזכירו לילדים הגדולים, חוצים כביש רק במעבר חצייה, עדיף מרומזר.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. עברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
ערב טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ישראל וקנין, בן ה-25, הוא הצעיר שטבע ערב למוות בחוף הים בחדרה. ישראל נכנס לים יחד עם עוד שני צעירים, אחד מהם נפגע באורח בינוני והשלישי באורח קל, הם פונו לבית החולים הלל יפה בעיר. צעיר חרדי בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח בינוני מפגיעה של אוטובוס בשדרות גולדה מאיר בירושלים. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בראשו ובחזהו. בני משפחתו מבקשים מהציבור להתפלל לרפואת יעקב יצחק בן חנה גיטל. אלו ידיעות של כתבנו לענייני משטרה בן צי ליזרוביץ'. שופט בית המשפט העליון נועם סולברג אומר כי בעת שידרשו השופטים להחליט על אופי רחבת הכותל המערבי, הם יצטרכו לפרש את לשון החוק כפי שעשה עם חבריו השופטים בפסק הדין על סמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית להעניק תעודות כשרות.
אני שופט במדינת ישראל, שופט על פי הדין בישראל, וכשאני הייתי צריך לפרש את סעיף 2א לחוק איסור הונאה בכשרות, שהסעיף אומר, אלה